סוכה, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', במשנה למטה. מזכי הרבים שרוצים לזכות את עם ישראל במצוות החביבות של חג הסוכות, במצוות סוכה, במצוות ארבעת מינים, אתרוג, לולב, הדסים, ערבות, ויש להם פתרון מאוד מאוד יצירתי. הם בונים סוכה על גבי עגלה, ורותמים אותה לרכב, או בונים סוכה על גבי מסעית פתוחה, ונוסעים מפארק לתחנה מרכזית, כל מיני מקומות עומי אדם, ומציעים לעם ישראל, חלקם רחוקים עדיין בינתיים קצת מקיום תורה ומצוות, מזכים אותם במצוות החביבות האלה של חג הסוכות. השאלה היא, האם סוכה שבנויה על גבי עגלה, על גבי רכב, היא סוכה כשרה? אומרת המשנה, כן. העושה סוכתו בראש העגלה, הסוכה תהיה כשרה. או אדם העושה את סוכתו בראש הספינה, במקום הגבוה שבספינה, שהיא שטה בים, ובים יש רוחות חזקות. אין שם הערים ששוברים את העוצמה של הרוח. בכל זאת, לפי הדעה של התנא במשנה, הסוכה תהיה כשרה. כי הסוכה מספיק שהיא תהיה דירת ארעי. והסוכה הזאת עולים לה כמובן ביום טוב, אין סיבה שלא. לעומת זאת, ופה החידוש, אדם בונה סוכה בראש האילן, שהסוכה דפנות, שכח הכל, רק היא נשענת על האילן, או סוכה כשרה לגמרי, רק שנשענת על גבי הגמל. אז הסוכה תהיה כשרה, רק ואין עולים לה ביום טוב. חכמים גזרו שיהיה אסור להשתמש בשבת וביום טוב באילן, שמא יתלוש ענף מהאילן. וכן, אסור להשתמש בבעל חיים ביום טוב, שמא הבעל חי לא יהיה ממושמע, ואדם ירצה לעקות את הבעל חי כדי ליישר אותו, אבל אין לו אימה, אז הוא יתלוש ענף מהעץ כדי לעקות את החמור, את הסוס וכדומה, ויבוא לתלוש ביום טוב, לכן חכמים אסרו להשתמש בבעל חי ביום טוב. אז לכן הסוכה כשרה, רק אין עולים לה ביום טוב, כי אסור להשתמש לא באילן ולא בבעל חי ביום טוב. כל זה דיברנו כשאדם בונה סוכה רגילה, והיא כולה נשענת על גבי האילן, אז אסור לעלות עליה ביום טוב. לא רק זה, גם אם הסוכה נשענת ברובה על גבי האילן, וחלקה נשענת על גבי דופן שהוא בנה מהרצפה עד לסוכה, כדי שהדופן הזאת תתמוך בסוכה. אבל רוב הסוכה נתמכת באילן, גם כן אין עולים לה ביום טוב. זה מה שאומרת המשנה. אם הוא עשה שתיים באילן, שני צדדים של הסוכה נשענים על גבי האילן. והאחת, הדופן השלישית של הסוכה, לא נשען על גבי האילן, לא נשענת על גבי האילן, אלא בידי האדם הוא העמיד דופן מהקרקע עד הגובה של הסוכה, והסוכה נשענת על הדופן הזאת. זאת אומרת שהסוכה היא שלוש דפנות, שתי דפנות נשענות על גבי אילן, דופן אחת נשענת על גבי עמוד שהבן אדם בנה. גם כן אין עולים לה ביום טוב. או גם במקרה שרוב הסוכה נשענת על גבי עמודים שהאדם בנה. שתיים בידי האדם שהוא העמיד עמודים מהקרקע עד הגובה של הסוכה, והסוכה עומדת על העמודים האלה. ורק דופן אחת עומדת על גבי האילן ונשענת על גבי האילן, גם אז הסוכה תהיה כשרה ואין עולים לה ביום טוב, כי הסוכה לא יכולה לעמוד מעצמה, אלא רק אם היא נשענת על האילן, ואסור להשתמש באילן ביום טוב. אם הוא משעין את הסוכה מכל השלוש דפנות, בדפנות שעשויות בידי האדם, שנשענים, הדפנות נשענות על גבי עמודים שהאדם בנה, ורק דופן אחת נשענת באילן, אז הסוכה תהיה כשרה ועולים לה ביום טוב. למה? כי זה הכלל לגבי סוכה שנשענת על גבי אילן, אם עולים לה ביום טוב או לא. כל שהסוכה עומדת כל כך יציב על עמודים שהאדם בנה, וזה שהיא נשענת על גבי האילן, היא לא באמת נשענת על גבי האילן. שהיא, כל שהיא נטה לאילן ויכולה לעמוד בפני עצמה על גבי העמודים שהאדם בנה, כשרב עולים לה ביום טוב, כי הוא בעצם לא משתמש באילן. גם בלי האילן הסוכה הזאת יכולה לעמוד. במשנה למדנו שאם בונים סוכה בראש הספינה, אפילו שזה בים ויש שם רוח חזקה, בכל זאת הסוכה תהיה קשרה. מה נמתניתי? לפי מי מבין התנאים נשנתה המשנה שלנו? רבי עקיבא היא. זה כמו דעתו של רבי עקיבא. זה תניא ברייתא מרתקת מאוד. העושה סוכתו בראש הספינה, רבן גמליאל פוסל. ורבי עקיבא זה שמכשיר, מספר את הברייתא מעשה, ורבן גמליאל ורבי עקיבא, שהם שניהם היו באים בספינה, עמד רבי עקיבא שסובר שאפשר להקים סוכה בראש הספינה, ועשה סוכה בראש הספינה. למחר נשבה הרוח והקרתה. אמר לו רבן גמליאל, אתה רואה? עקיבא, היכן סוכתך? אתה רואה שהסוכה לא יכולה לעמוד ברוח של הים? סוכה הזאת היא לא סוכה כשרה? אמר רבי, מה באמת הוויכוח? דקולי אלמה, גם רבי עקיבא מודה, איך דעינה יכולה לעמוד ברוח מצויה בכלל, סתם סוכה רעועה. ברוח מצויה דיבשה גם היא לא יכולה לעמוד, אז בוודאי כולם מודים שהסוכה הזאת לא כלום היא. סוכה לא נחשבת אפילו סוכה דירת הרי. אם הסוכה היא כל כך חזקה, שהיא יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דיבשה, שהרוח שאינה מצויה דיבשה זה בעצם הרוח מצויה דים, כי בים יש רוחות הרבה יותר חזקות, כי אין שם ערים שעוצרות את הרוח, או ערים שעוצרים את הרוח. אז כולה אלמה לא פליגי, גם רבן גמליאל מודה, שהסוכה דקשרה. למה? כי זה נקרא סוכה מספיק טובה, כי היא יכולה לעמוד ברוח אפילו שאינה מצויה ביבשה, אבל העיקר היא יכולה לעמוד ברוח מצויה של הים. אתה צריך לדאוג שהסוכה שלך תוכל לעמוד ברוח שמצויה במקום שבה אתה נמצא. ואם הסוכה הזו יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה ביבשה, זה אומר שהיא עומדת ברוח מצויה גם כן של הים. אם היא עומדת ברוח שאינה מצויה ביבשה, אז היא עומדת ברוח מצויה של הים, כי הרוח שאינה מצויה ביבשה זה הרוח המצויה של הים. אז גם רבן גמליאל מודה שאם הסוכה כל כך חזקה, שעל רוח רגילה של הים היא יכולה לעמוד מולו, אז הסוכה כשרה. במה הוויכוח בין רבן גמליאל ורבי עקיבא? כי פליגי בסוכה די יכולה לעמוד ברוח מצויה די יבשה, ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה די ים, שזה בעצם רוח שאינה מצויה של היבשה. וזה הוויכוח. רבן גמליאל סבר, הסוכה פסולה. למה? סוכה דירת קבע בעינן. היא צריכה להיות דירת קבע, והיא צריכה לעמוד ברוח מצויה של הים. צריך שיהיה אפשר להשתמש עם הסוכה כמו דברים שמשתמשים בדרך כלל בבית. וכיוון דעינה יכולה לעמוד ברוח מצויה די ים, והיא בנויה בים, ואי אפשר להשתמש בה כמו שמשתמשים בבית, אומר רבן גמליאל, סוכה פסולה. לא כלום היא. רבי עקיבא סבר, סוכה דירת ארעי בעינן. לא צריך לעשות את הסוכה כמו בית קבוע, אלא רק סוכת ארעי. וכיוון די יכולה לעמוד ברוח מצויה די יבשה, אז היא קשרה. טוב, אז סיימנו את הנושא של ספינה, נעבור לגמל. למדנו במשנה שאדם שעושה את הסוכה על גבי גמל, או על גבי גמל, הסוכה קשרה. לפי מי נשנתה המשנה הזאת, החלק הזה במשנה, מתניתין מני. אומרת הגמרה, המשנה שלנו כמו דעתו של רבי מאיר היא. נתניה, העושה סוכתו על גבי בהמה, רבי מאיר מכשיר. האדם העמיד איזה מין קורה על גבי הבהמה, כמה קורות על גבי הבהמה, ועל זה הוא בונה סוכה. למרות שכל הסוכה נשענת על גבי הבהמה, לפי רבי מאיר הסוכה כשרה. רבי יהודה פוסל, למה? במה הוויכוח? מה הייתה מדי רבי יהודה? אמר קרא, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. שהסוכה תשמש אותך במשך שבעה ימים. סוכה ראויה לשבעת ימי החג, איש מהסוכה. סוכה שאינה ראויה לשבעת ימי החג, לא שמה סוכה. אם היא נעשתה על גבי בהמה, היא לא ראויה ליום טוב הראשון של חג הסוכות. אז אם כן היא ראויה רק לשישה ימים. היום הראשון אתה לא יכול לשבת בסוכה הזאת, כי אסור להשתמש בבהמה ביום טוב. אז זו לא סוכה של שבעה ימים. ורבי מאיר, למה הוא מכשיר? הוא אומר, כשהתורה אמרה, חג סוכות תעשה לך שבעת ימים, היא התכוונה, סוכה שמהתורה מותר לשבת בשבעת ימים. והנמי מדאורה הייתה מרזחזיה. מהתורה מותר להשתמש בבעל חי. רק רבנן עשו את זה. אז כשהתורה אמרה שתשב שבעת ימים, כשהתורה, מעיקר דין תורה, מותר לך לשבת על הסוכה הזאת כל שבעת ימים. הסיבה שביום הראשון אתה לא יכול לשבת בסוכה שהיא על גבי בעל חי, זה רק מדרבנן. אז התורה לא דיברה על התקנות האלה של דרבנן, היא דיברה על מקרים של מהתורה. רבנן הוא דגז ריובה. שאסור לעלות על זה ביום טוב. מכיוון שמן התורה, הסוכה הזאת היא כן ראויה לשבעה ימים, וזה נקרא הסוכה שהיא נעשתה לשבעה ימים, והסוכה הזאת היא הקשרה. אז אם כן, דיברנו גם לגבי אדם שעושה סוכה על גבי בעל חי, שיש על זה ויכוח אם זה סוכה קשרה או לא, והמשנה שלנו כמו דעתו של רבי מאיר, שהסוכה קשרה. הלכה חדשה לעניין סוכה, שתלווה אותנו בעזרת השם גם בשיעור הבא על דף חף דלת, עשה לבהימה דופן לסוכה. יש לו שתי דפנות, ובשום אופן הוא לא מצליח להשיג דופן שלישית. הוא נמצא בתנאים, מה שנקרא תנאי שדה, אין לו אפשרות כרגע להשיג דופן שלישית. הוא חושב על פתרון יצירתי, מה שנקרא. הוא רוצה לקחת בהמה, להעמיד אותה במקום של הדופן השלישית, להביא לשם את כל מה שהיא צריכה, אוכל, שתייה, שתעמוד שם והיא תהיה הדופן השלישית. האם אפשר לעשות בהמה שתהיה דופן לסוכה? עשה על הבהמה דופן לסוכה, רבי מאיר פוסל. בהמה לא ראויה להיות דופן, תכף נראה למה. ורבי יהודה מכשיר, כי הוא סובר שהיא כן ראויה להיות דופן. רבי מאיר פוסל, שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים, אין עושים אותו דופן. לא דופן לסוכה, ולא לחי למבוי. מבוי זה לעניין דיני שבת. בשבת יש איסור לעשות מלאכה, אחת המלאכות זה להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, או לטלטל ברשות הרבים 400. אסור לטלטל חפץ 400 ברשות הרבים. עכשיו, יש את רשות הרבים, לא ניכנס כרגע לגדרים של רשות הרבים, בדרך כלל זה איזושהי דרך ככה שהרבים עוברים בה, ויש פנייה מרשות הרבים לאיזושהי סמטה צרה, מצד ימין דופן, קדימה דופן, צד שמאל דופן, ובדפנות יש פתחים להיכנס לחצרות, ובחצרות יש בתים. בני הבתים יוצאים דרך החצר אל המבוי, ומהמבוי יוצאים לרשות הרבים. המבוי, מעיקר דין תורה, מוגדר כרשות היחיד. יש לו שלוש מחיצות קשרות. רק מכיוון שכל בני הבתים וכל בני החצרות עוברים דרך המבוי לרשות הרבים, אז המבוי נראה כמו רשות הרבים. חכמים חששו שמה יבואו לטלטל מהמבוי לרשות הרבים, או מרשות הרבים למבוי. לכן תקנו חכמים שהמבוי גם כן יהיה לו דין כמו רשות הרבים, ויהיה אסור לטלטל בו 400, כמו שאסור לטלטל 400 ברשות הרבים. אלא אם כן, עושים עיקר בכניסה למבוי, עד לפה זה המבוי, מפה ועלה זה רשות הרבים. איזה עיקר? יש שני דרכים, או על ידי קורה, שמעמידים מעל הפתח, קורה, שמעמידים מקצה לקצה בצורה מאוזנת, או על ידי לחי שמעמידים במאונח בכניסה בצד הפתח למבוי. צריך להעמיד שם קנה, ואם רוצים להעמיד שם בהמה, אומר רבי מאיר, אין עושים אותו לחי למבוי. וכן דין נוסף לגבי דיני שבת, כמו שאמרנו, סול טלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו, עם ישראל עולים שלוש פעמים בשנה לרגל לירושלים, בזמן שיש בית המקדש. בזמנם היה להם בהמות, והבהמות צריכות לשתות כידוע. ובדרך לירושלים היו מכינים בארות מים, בורות מים, בשביל עולי הרגל. אבל כשמגיע השבת, איך ישתו מתוך הבורות מים? אז בני אדם יכולים איכשהו להיכנס לתוך הבור, להתכופף, לשתות. אבל בהמות מסובך לתת להם לשתות מתוך בור מים. עכשיו, בור מים בדרך כלל הוא מוגדר כרשות היחיד, הבור עצמו, זה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, גובה של 10 טפחים, זה רשות היחיד. והדרכים הם רשות הרבים בדרך כלל. אז איך אפשר להוציא מהבור, לתת לבהמה לשתות מחוץ לבור? מחוץ לבור זה רשות הרבים. תקנו חכמים שיהיה אפשר מסביב לבור לעשות 4 זוויות, מה שנקרא דיום דין, שני עמודים, דיו עמודים, זווית, שכל זווית היא בעצם שני צדדים כזאת, וכל 4 זוויות. וזה טפח על טפח, בכל ארבע זוויות יש בעצם טפח פה, טפח פה, בכל אחת מארבע זוויות, וזה נחשב שיש שם ארבע דפנות, והשטח שבתוך הארבע דפנות האלה נחשב רשות היחיד, ואז אפשר להוציא מים מהבור לתוך אותו שטח ולתת לבהמה לשתות. אז אפשר להשתמש עם, אפילו עם איזשהו חתיכת עץ רחבה וגדולה שאפשר לחקוק ממנה ולעשות טפח על טפח, אבל בהמה לא עושים אותה פסים לבהיראות, וכן לא מתמה אותו בהמה אם עושים אותו כגולל לקבר. רש"י מבאר שהכוונה היא ארון קבורה, שנזכה כולנו לחיים ארוכים טובים ונפלאים, אבל בכל אופן כשיש נפטר אחרי גיל 120 חיים טובים שהוא חי בעולם הזה, ושמים אותו בתוך ארון קבורה ישר לחיי העולם הבא. אם המכסה של הארון קבורה יש לו דין שנקרא גולל או גולל, והוא מתמה לא סתם שהוא נטמא כי הוא נגע במת, אלא הוא מתמה במגע, אם נוגעים בו, אם נושאים אותו, וגם בטומאת אוהל. אם יש אותו באוהל, הוא מתמה את כל האוהל. כל האוהל, אם יש כלי בתוך האוהל, אפילו לא נוגע בארון, הוא נטמא, טומאת אוהל, מה שנקרא. אם העמידו בהמה מעל גבי הארון קבורה, כיסוי לארון המת, לפי רבי מאיר, אינו מתמה כגולל. משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבין עליו, על גבי בהמה, גיטי נשים. אי אפשר לכתוב על גבי האור של הבהמה, כשהבהמה היא בחיים, אתה לא יכול לכתוב, הרי את מותרת לכל אדם וכדומה, את, הדין, את, השם, את הנוסח של גט, ולשלוח את הבהמה אל האישה, למסור אותה לאישה וככה היא תתגרש. לעומת זאת רבי מאיר סובר שכן אפשר לעשות, מבהמה גיטי נשים, והגמרא בדף כ"ד עמוד ב' תבאר את הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי הגלילי. בכל אופן יש פה ויכוח רבי מאיר ורבי יהודה באופן כללי, לא לעניין גיטי נשים, גיטי נשים יש פה את רבי יוסי הגלילי, אבל באופן כללי האם אפשר לעשות בהמה דופן? רבי מאיר אומר לא, אי אפשר. מה איתה מה דרבי מאיר? למה אי אפשר לעשות מחיצה מבעל חי? אביי אמר חוששים שמה הבהמה תמות, ואז הוא יתבטל במצוות סוכה, לא יהיה לו מחיצה. רבי זעיר אמר, חוששים שמא הבהמה תברח ביום טוב ולא יהיה לו דופן. לכן אסור לעשות מחיצה מבעל חי. בעצם לפי שתי הדעות האלה, מעיקר דין תורה זה מחיצה כשרה, רק חכמים אסרו להשתמש עם המחיצה הזאת כדי שהיא לא תמות או תברח, ואז הוא יתבטל במצוות סוכה. בדף כ"ד, הגמרא מביאה את דבריו של רבחה בר יעקב. הוא מביא שעתם של רבי מאיר כי הוא סובר שמחיצה מבעל חי, מהתורה לא נקראת מחיצה. כי לפי דעתו, לפי לשון אחד, מחיצה שעומדת ברוח, דהיינו, שהבהמה עומדת על ידי שהיא נושמת, על ידי רוח, אין שמה מחיצה. או לפי לשון שני בדעתו של רבי חבר יעקב, מחיצה שאינה עשויה בידי אדם, אין שמה מחיצה. הבן אדם לא מנשים את הבהמה כל הזמן, אלא נושמת מעצמה. אז אם כן, אין שמה מחיצה. ואם כן, לפי דעתו, הסיבה שלפי רבי מאיר, בעל חי אינו מחיצה, זה מהתורה. אבל הגמרא מחדדת עכשיו, מפה ועד סוף השיעור של דף חף ג', הגמרא דנה לפי דעתם של אביי ורבי זעירא, בטעם רבי מאיר. אביי אומר שמא תמות, רבי זעירא אומר שמא תברח, וזה הסיבה למה רבי מאיר אומר שלא עושים דופן מבעל חי. מבאר את הגמרא, מחדד את הגמרא, בפיל קשור שהוא מעמיד אותו כדופן ולא חוששים שמה הוא יברח, כולה אלמה לא פליגי, בין אביי, בין רבי זרע, שניהם מסכימים שלפי רבי מאיר זה קשר כדופן, למה? דינא ממית, גם אם הפיל ימות, יש בנבלתו גובה של 10 טפחים וזה שם מחיצה, וזה מחיצה כשרה, וגם הוא קשור אז הוא לא יברח. כי פליגי, באיזה מקרה נחלקו אביי ורבי זרע בטעם של רבי מאיר? בפיל שאינו קשור. למען דאמר שמא תמות, גם אם הפיל ימות לא חיישינן, כי הוא עדיין גובה 10 טפחים. אבל לרבי זרע, מאן דאמר גזירה שמא תברח, שמה, באמת עדיין חיישינן, שמא הפיל יברח, כי הרי, לא, כי הרי הוא לא קשור. שואלת הגמרא, לא ייתכן שזה דרך להעמיד את דברי אביי ורבי זעירא. כי הרי לפי אביי, שהוא אומר, למאן דאמר גזירה שמא תמות, עדיין ניחוש שמה תברח. איך אתה מכשיר פיל שאינו קשור? למה? כי גם אם הוא ימות עדיין יש לו גובה 10 טפחים בפיל, אבל עדיין יש את החשש שמה הפיל יברח, אז איך הוא דופן? אלא מבארת הגמרא, הגמרא מקבלת את הטענה הזאת, אלא היא מבררת ככה, בפיל שאינו קשור, שאז חוששים שהפיל יברח, כולם לא פליגי, שזה לא דופן לסוכה, גם אביי וגם רבי זרע מסכימים, שחוששים שהפיל יברח ואין לך סוכה, מה? אין לך דופן. ואם הוא קשור, הפיל, אז גם כן כולם מודים של סוכה כשרה, כי גם, מה יקרה? לברוח הוא לא יכול לברוח. מה יקרה? הוא ימות? אז הוא ימות. עדיין יש לנו מחיצה בגובה 10 טפחים. כי פליגי לא בפיל, בבהמה אחרת. בהמה אחרת, שאם היא תמות, אין גובה 10 טפחים. מצד שני, הבהמה קשורה, אז היא לא יכולה לברוח. לאביי, מאן דאמר גזירה שמא תמות, חיישינא, כי ברגע שהבהמה תמות, אין לנו פה מחיצה 10 טפחים, היא תיפול. אבל למאן דאמר גזירה שמא תברח, פה היא קשורה, לא חיישינן שתברח. שאלת הגמרא גם כאן, למאן דאמר, דעתו של רבי זירא, שהוא חושש גזירה שמא תברח, אז כאן אמנם היא קשורה, היא לא תברח, אבל ניחוש שמא היא תמות, אומרת הגמרא, הוא לא חושש לזה. לפי דעתו, רבי מאיר סובר, מיטה לא שכיחה, לא חוששים לזה. בסדר גמור. אז בזה הוויכוח אביי ורבי זירא, בהמה קשורה, אביי פוסל, סובר שרבי מאיר פוסל, כי חוששים שמא בהמה תמות ואז לא יהיה לי דופן 10 טפחים. לעומת זאת רבי זירא סובר שבמקרה כזה, שהבהמה קשורה, רבי מאיר מודה שהסוכה כן תהיה קשרה, הדופן הזה כן יהיה קשר. למה? כי הבהמה הזאת לא תברח, כי היא קשורה. רגע, אבל בכל מקרה, במקרה שהבהמה קשורה, ולא חושבים שהיא תמות, ולא חושבים שהיא תברח, מה אתה אומר שהבהמה כן תהיה קשרה? הרי, ואיקה רווחא דבייני בייני, בין הרגליים יש רווח, זה לא מחיצה סגורה של 10 טפחים. עונה הגמרא, הוא סוגר את הרווח בין רגלי הבהמה, דאביד ליה באוצה ודפנה, אוצה זה לולבים של דקל, דפנה זה ענפי עץ דופנה, הוא סוגר את השטח הזה. שואלת הגמרא, אולי פתאום תחליט להתיישב, ודילמה רבעה, אולי תרבוץ, ואז כל המחיצה תהיה פחות מגובה 10 טפחים, כל הקנים יישברו. עונה הגמרא, דמתיחה באשלי מלאל, עם שלשלת כזאת, בעדינות, קושר אותה ללמעלה, שהיא לא תוכל לרבוץ. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר, לפי דבריו של אביי, שרבי מאיר אוסר להשתמש עם בהמה כמחיצה, כי חוששים גזירה שמא תמות, נמי, למה אתה חושש? הרי עכשיו העמדנו, שחייב להיות שמדובר שקושרים את הבהמה כלפי מעלה, אז גם אם היא תמות, עדיין יהיה לך מחיצה. המתיחה באשלמי לאלי, הרי קשורה עם שלשלאות ללמעלה. עונה הגמרא, נכון, אבל כשהיא תמות, היא קצת מתכווצת. ואז זמנין דמוקים פחות, בפחות משלושה סמוך לסכך. חוששים שהוא מעמיד את הבהמה שהיא גבוהה 7 טפחים ומשהו, בסוכה שהגובה שלה זה בדיוק 10 טפחים, והוא מעמיד אותה בהפרש של פחות משלושה טפחים לסכך, ואז הסוכה קשרה, כי אומרים לבוד, אבל ברגע שהיא מתה, היא קצת מתכווצת ללמטה, ואז נהיה פה רווח של 3 טפחים בין הבהמה לסכך, אז הסוכה תהיה פסולה. זמנין דמוקים בפחות משלושה טפחים סמוך לסכך, וכיוון דמייטה, ברגע שהיא תמות קבצה, היא קצת מתכווצת, ואז נהיה מרחק של 3 טפחים בין הסכך לבין הדופן, ואז הדופן יפסלת, והסוכה תהיה פסולה, ולאו הדעתי אפילו לא שם לב לזה. לכן, אומר אביי, שהסיבה שרבי מאיר פוסל להשתמש עם בעל חי דופן לסוכה, כי חוששים שמא בהמה תמות. ואז היא תתכווץ, והדופן ייפסל, והאדם לא ישים לב לזה. שואלת הגמרא, כך סובר אביי? בסדר, הבנו. הבנו את הוויכוח אביי ורבי זירא, מה דעתו של רבי מאיר, למה הוא פוסל בעל חי להיות דופן. בסדר. ואביי סובר, שמא תמות. ומאמר אביי רבי מאיר חייש למיטה? וכי לפי דעתו של אביי רבי מאיר חושש באופן כללי למיטה? ורבי יהודה שהוא מכשיר בעל חי כדופן לא חייש למיטה? הרי רואים שאנחנו מוצאים, כמו שמיד נראה, שלפי אביי, רבי מאיר ורבי יהודה יש ביניהם ויכוח, אם חוששים למיטה או לא, אבל הוויכוח הוא בדיוק הפוך, שרבי מאיר לא חושש למיטה, ורבי יהודה הוא זה שחושש. איפה מצאנו דבר כזה? ואתנן, בת ישראל לא כהנת, אסור לה לאכול תרומה, רק לכהן מותר לאכול תרומה. שניסית לכהן, התחתנה עם כהן, מותר לה לאכול תרומה. כל זמן שבעלה חי. והלך בעלה למדינת הים, חוץ לארץ, השאיר את הפלאפון בבית, אין קשר איתו. אישה לא יודעת אם הוא חי בעולם הזה או בעולם שכולו טוב, היא לא יודעת מה קורה איתו. היא יכולה להמשיך לאכול תרומה? התשובה היא כן. אוכלת בתרומה, חזקת שהוא קיים, הוא חי. לא חוששים שהוא לא חי. שואלת הגמרא, על המשנה הזאת, ורמין הנהלה, יש ברייתא. מדברים על כהן שנשוי לישראל, לישראלית, שאיננה כהנת. התחתנו, ואחרי החתונה, הכהן אומר לאשתו, תשמעי, אני רוצה לעשות בשבילך ביטוח, אבל לא ביטוח כלכלי של ממון, אלא ביטוח שלא תצטרכי לקבל אף פעם ייבום. מה פירוש ייבום? ידוע שאחד שאין לו ילדים, אם הוא חלילה נפטר מן העולם, אשתו לא יכולה להתחתן עם כל אחד, אלא אח של בעלה מתחתן איתה במצוות ייבום, ואם היא או הוא לא רוצים, אז מה שעושים, האח של בעלה נותן החליצה, שזה כמו גט כזה. עכשיו, בעלה לא רוצה שהיא תסתבך עם כל העניין הזה של ייבום, חליצה, אז מה הוא עושה? הוא עושה סוג של ביטוח, הולכים לרב, והוא נותן לה גט על תנאי. איך זה הולך? הרי זה גיתך שעה אחת קודם מיטתי. רגע לפני שהוא נפטר, היא מגורשת. ואנחנו לא יודעים מתי הוא ימות. כתוב שוב, סתם במאמר מוסגר, שוב יום אחד לפני מיטתך. אדם צריך למות, אדם צריך לחיות, כן? אבל אדם צריך לחזור בתשובה לפני שהוא הולך להיפטר מן העולם. וכי אדם יודע מתי הוא ייפטר מן העולם, הוא לא יודע. נמצאו כל ימיו בתשובה, כל הזמן הוא חוזר בתשובה, כי הוא לא יודע מתי יבוא היום שהוא צריך לתת דין וחשבון. גם כאן אותו דבר. באותו רגע היא כבר אסורה לאכול בתרומה. מיד. חוששים כל רגע, לך תדע מתי בעלה כהן הצדיק, מתי הוא יעלה לעולם שכולו טוב. אז היא כבר עכשיו אסורה לאכול בתרומה. מספק. רואים אם כן בברייתא שחוששים למיטה. ואמר אביי, לא קשה, זה לא סתירה. המשנה שסוברת שלא חוששים למיטה, זה כמו דעתו של רבי מאיר, דלא חייש למיטה. כמו שנראה בהמשך. ולכן, אישה שהלך בעלה למדינת הים, אוכלת בתרומה בחזקת שבעלה חי. והברייתא שאומרת שחוששים שמה הוא ימות, ולכן אם הוא נתן לה גט שעה אחת קודם מיטתו, אז כבר עכשיו אסור לה לאכול בתרומה, לפי דעתו של רבי יהודה, דחייש למיטה, כמו שנראה בברייתא. שבאמת יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, אם חוששים למיטה או לא חוששים למיטה. נתניה, ברייתא. הלוקח יין מבין הקוטים, הלך בשוק, קנה יין. רש"י אומר שמדובר פה בזמן שעדיין היה מותר לקנות יין מקוטים. היום כבר אסור, אבל אז היה מותר. הקוטים האלה לא נותנים לא תרומות ולא מעשרות. בוודאי שהם לא נותנים. צריך להפריש תרומות ומעשרות. צריך לתת תרומה. תרומה זה עין רגילה, עין בינונית זה 1 מ-50. מתוך 50 הוא לוקח 1. זה יוצא 2%. ואחרי זה נותן, ואת התרומה הוא נותן לכהן. אחרי זה יש מעשרות, מעשר ראשון, עשירית נותנים ללוי, ומעשר שני או עני, תלוי איזה שנה, עוד עשירית נותנים או לעניים, או שאוכלים את זה בירושלים. זה תרומות ומעשרות. צריך להפריש את זה. פה מדובר או שהבן אדם אין לו כלים, או שיש לו כלים, אבל אין לו זמן לתת תרומות ומעשות, כי כבר נכנסה שבת, נכנסת עוד רגע שבת. מה הוא עושה? הוא חייב עכשיו לשתות מהיין הזה. אז הוא עושה תנאי, אומר, מתוך 100 לוג, שני לוגים שאני עתיד להפריש אחרי שבת, או כשנמצא כלים טהורים, הרי הם כבר מעכשיו תרומה. בתוך הכלי, זה, כרגע זה מעורבב, אף אחד כרגע לא יודע מה, מה השני לוגים של תרומה, אבל כשאני אפריש אותם, מתברר שזה היה השני לוגים של תרומה. 10 מתוכם יהיו מעשר ראשון, 9, אחרי שהוריד 10 לוג, נשאר פה 90 לוג, אז 9 מתוך 90, מעשר שני, שזה לוקחים לירושלים, ואת המעשר שני הוא מייחל, את זה הוא יכול מיד לחלל, מעשר שני לא חייבים דווקא לעלות לירושלים, אדם יכול לקחת כסף, לפדות את הקדושה של המעשר שני על כסף, את הכסף הוא יעלה לירושלים ויקנה עם זה אוכל, ואת המעשר שני הוא יכול כבר לאכול מחוץ לירושלים, לשתות מחוץ לירושלים. הוא מחלל את זה על כסף, ושותה את היין מיד. אחר כך, כשהוא יפריש את התרומות ומעשרות, התברר שאלה הם היו התרומות ומעשרות, ומה שהוא שתה זה היה חולין מתוקנים. אלה הם דברי רבי מאיר. רואים שלפי דעתו של רבי מאיר, לא חוששים שמא יבקע הנוד, שמא החבית תיבקע. ואם כן, הוא זה שסובר, גם לעניין אשת כהן, שלא חוששים שמא בעלה ימות, ומותר לה לאכול בתרומה. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לשתות מהיין. למה? הגמרא מבינה עכשיו, כי הם חוששים שמא ייבקע הנוד, שמא החבית תיבקע, וכל היין יישפך, ואם כן נמצא שלא יפרישו תרומות ומעשרות בסוף, אז הוא בן אדם שתה סתם חולין לא מתוקנים, שתה טבל. ואם כן, רבי יהודה הוא זה שסובר, שחוששים שמא הנוד ייבקע, חוששים גם שמא הבן אדם ימות, לכן לפי דעתו, אסור לאשת כהן, לאכול תרומה על סמך זה שבעלה ודאי יחיה, כי חוששים למיטה לפי רבי יהודה. אבל בכל אופן, רואים מפה שרבי מאיר לא חושש למיטה, ורבי יהודה כן חושש למיטה, לפי דעתו של אביי. זה סותר את מה שאביי אמר קודם, שדווקא רבי מאיר הוא זה שכן חושש למיטה, ולכן אסור להשתמש עם בהמה כדופן לסוכה. תרץ את הגמרא, בעצם התירוץ של אביי, בסתירה בין המשנה לברייתא, בדעתו של רבי מאיר, אם חוששים למיטה או לא חוששים למיטה, בסך הכל אמר אביי, שזה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אחד מהם חושש למיטה, והשני לא חושש למיטה. לא חייבים להגיד שרבי מאיר הוא זה שלא חושש למיטה. אפשר להגיד שרבי מאיר הוא זה שכן חושש למיטה. היפוך, באמת רבי מאיר חושש למיטה. הייתה לך ברייתא, ששם כתוב, שאם אדם נתן גט לאשתו שעה אחת לפני שהוא ימות, כדי שאשתו לא תצטרך ליפול לאיבום, כמו שאמרנו. ואמרנו שהברייתא אומרת שאסור כבר לאישה לאכול תרומה מאותו רגע, כי חוששים שמא עוד רגע הוא ימות, ואז יוצא שהיא כבר מגורשת עכשיו שעה אחת לפני מיטתו. זה לפי דעתו של רבי מאיר שיש למיטה. ודעתו של רבי יהודה שהוא לא חייש למיטה, והמשנה שאומרת שאדם שנסע לחוץ לארץ, כהן שנסע לחוץ לארץ, אשתו מותר לה להמשיך לאכול תרומה כי לא חוששים שבעלה מת, בעלה הכהן מת, זה כמו דעתו של רבי יהודה. ובאמת, איפה מצאנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, האם חוששים שמה חוששים למיטה או לא חוששים למיטה, שלפי רבי מאיר חוששים ולפי רבי יהודה לא חוששים, מהברייתא הזאת, דתניא, עשאה לבהמה דופן לסוכה, רבי מאיר פוסל, כי הוא חושש שהבהמה תמות, ורבי יהודה מכשיר, כי הוא סבר שלא חוששים שהבהמה תמות. אז אותו דבר גם להבדיל לגבי אותו כהן, רבי מאיר חושש שהכהן ימות, ולכן הוא אוסר על אשתו, שהיא אשת כהן, לאכול תרומה, ברגע שהיא קיבלה גט ממנו שעה אחת לפני שהוא ימות, חוששים כל רגע, אולי עכשיו זה השעה הזאת, שמה הוא סמוך למיטתו, כי רבי מאיר חושש למיטה, ורבי יהודה הוא זה שסובר שלא חוששים למיטה, ולכן מצד אחד הוא סובר שבהמה אפשר להשתמש איתה כדופן לסוכה, כי הבהמה לא תמות, אותו דבר גם, כהן לא חושבים שהוא ימות, אז גם אם הוא נמצא בחוץ לארץ, האישה שהיא ישראל, ישראלית, שהתחתנה עם כהן, מותר לה לאכול כל זמן שהיא נשואה אליו, לא חושבים שהוא מת, אלא מותר עדיין לאכול בתרומה בחזקת שהוא חי. כי רבי יהודה לא חושש שמה ימות. הגמרא תקשה בהמשך שלכאורה יש פה סתירה, כי בעצם לעניין אדם שלוקח יין מבין הקוטים, נראה הפוך, נראה שרבי מאיר לא חושש למיטה, ורבי יהודה כן חושש למיטה, ולעניין לקחת בהמה ולעשות אותה דפן לסוכן, אנחנו רואים הפוך, שרבי מאיר חושש למיטה ורבי יהודה לא חושש. אז הגמרא תגיד שבאמת רבי מאיר חושש למיטה, אבל לפקיעת הנוד הוא לא חושש, בעניין חבית שלקחו מקוטים. למה? כי אפשר לשמור על הנוד, זה כן בשליטת בן אדם באיזשהו מקום, אבל מיטה לא, לא, זה לא בשליטה של אף אחד. ולעומת זאת רבי יהודה הוא לא חושש למיטה, ומה שהוא אומר לגבי נוד, שהוא חושש שמא יבקע הנוד, זה לא הסיבה האמיתית. הוא לא חושש שמא החבית תיבקע, אלא הסיבה שהוא אומר שאסור לשתות מאותו חבית שלקחו בין הקוטים, מבין הקוטים, על ידי שמפרישים צורה וירטואלית, כמו שזה נקרא, על ידי שאומרים, תשמע, השני אלוגים שאני אפריש אחר כך, כבר עכשיו, כבר עכשיו יהיה מותר לי לשתות יין, על סמך מה שיתברר אחר כך, מה שאני אפריש, רבי יהודה סובר שלא אומרים ברירה. אין דבר כזה שאחר כך יתברר, שכבר עכשיו היין שיקחו אחר כך, עכשיו יתברר שכבר מעכשיו זה היה תרומה. אין דבר כזה. לכן, לפי דעתו, כל זמן שלא יפרישו תרומות ומעשרות, אסור לשתות מהיין, אבל לא קשור לזה שהוא חושש או לא חושש לפקיעת הנוד, כי באמת רבי יהודה הוא זה שלא חושש למיטה, כי הוא סובר שאדם הוא בחזקת חי, באימה היא בחזקת חי, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ועד כאן דף כ"ג.